שלום לכולם, זמן חורף בריא ומוצלח לכולנו. והאמת היא שהשיעור היום הוא מאוד מאוד מרגש אותי. אני רגיל לשבת על הכיסא הזה בכיתה פה וללמוד איתכם תורה ולהשתדל לעבוד את השם יותר טוב, אבל ככה חשבתי לעצמי ככה לקראת השנה החדשה מה אפשר ומה ראוי ונכון לעשות איתכם, בעיקר עם עצמי, היינו אח. וניגע בדברים בהמשך, כי אנחנו בעצם מתחילים היום סדרה חדשה, סדרה שתעסוק בלימוד הכתבים, עיקר הכתבים של האדמו"ר הקדוש מפיאסצנה, השם ייקום דמו. בשבת, מחר בערב, זה היורצייט, יום השנה ה-79 להירצחו על קידוש השם, לא רחוק מלובלין, בסביב מחנה מידנק, על קידוש השם במהלך השואה. זה היה שנת תש"ד, 1943 למניינם. ואני רוצה להתחיל ולספר לכם על החיבור שלי לספר, לאדמו"ר עצמו ולספר שנלמד את חובת התלמידים. זה מהלך שנתי, נלמד את חובת התלמידים בחורף ובקיץ את הכשרת האברכים ומבוא השערים, ככה שבשנה אחת נסיים ונסכם את הכל, אבל אני אגע בזה בהמשך. כשהייתי בתיכון היה לי תסכול גדול מההתנהלות של הממסד החינוכי מבחינה דתית. כשבגרתי והגעתי פה וראיתי עוד חברים ממקומות אחרים, אז ראיתי שזה לא רק איפה שאני למדתי, וברוב המקומות ככה. יכול להיות שהיום זה השתנה, אני מקווה שכן, אני לא יודע. כלומר, כנער האמנתי בקדוש ברוך הוא, האמנתי בלימוד תורה, במצוות, הייתי מה שנקרא דוס. אני לא יכול לקרוא לכם סיפורים שפעם הייתי חילוני וחזרתי בתשובה. לא, פעם הייתי דתי ואני עדיין חוזר בתשובה, ברוך השם. אבל רוב המפגשים שלי, ולא רק שלי, יכול להיות שגם שלכם, עם המסגרת החינוכית הדתית במערכת החינוך, הם התמקדו ב, נקרא לזה, בהכרח ל וחיוב ל, כלומר על צד ההכרח, כל מיני חיובים, חייבים להתפלל והיה רישום בתפילות, חייבים ללכת עם ציצית, ואם לא, אתה יכול להסתבך עם המורה, ואתה מוכרח, וחייב, ואתה צריך, ואני הייתי ממושמעים, כאילו, זה בא לי יחסית בקלות, אוקיי? לא הייתי איזשהו, מה שנקרא לזה, פורץ דרך אנטי-מסגרתי, נון-קונפורמיסט. ובסוף החופש הגדול, בין כיתה י' ל-י' ב', בבית ספר בו למדתי, המסע לפולין הוא בחופש הגדול בין י' ל-י' ב', כמה שיותר סמוך לסיום החופש. ונסענו כל הכיתה, כל השכבה, לפולין, ואז לראשונה נחשפתי לתורת החסידות בצורה שיטתית, מסודרת. זה מסע של 7-8 ימים, זה לא משהו, אבל בנסיעות הארוכות, המדריך הנהדר שהיה לנו, השם יזכהו וחייהו, דיבר איתנו הרבה על החסידות למן הבעל שם טוב, ובעיקר התמקד בפולין, ליז'אנסק, לובלין, פשיצ'חה, קוצק וכולי. ולא פחות מעוצמת ההשפעה של השואה והחורבן, מי שהיה בפולין יודע, מחנות ההשמדה, הגטאות, השפיע עליי לא פחות דווקא העושר והחידוש הגדול של תורת החסידות, שהדמויות שמעתי להם, שמעתי קוצק בתור ילד, שמעתי בטח בעל שם טוב, או רבי יוסף מברדיצ'ב, רבי נחמן, זה דמויות שהסתובבו באטמוספירה, שמעתי להם סיפורים. אבל לא ידעתי לשייך לתורות, לא ידעתי לשייך למהות, לשיטה חסידית בעבודת השם. מבחינתי זה היה מהפכה גדולה, לא פחות מהעוצמה של ההיחשפות לגודל האסון הנורא של השואה והחורבן, אלא דווקא היכרות עם מה שהיה ב-500 שנים שלפני כן, של יהדות פולין, והחסידות מאוד מאוד השפיעה עליי יותר ולברכה. וחזרתי מפולין בצורה מוקסם, כאילו סוג של מהלך באוויר, עם הרבה הרבה רצונות וכיסופים. לא ידעתי להגיד שזה כיסופים לקדוש ברוך הוא, כן, לא קראתי את המושג. היה מחסום כיסופים, אבל לא. אבל עם קומה אחרת בעבודת השם, ממש ככה. ושבוע אחרי המסע לפולין, אני אספר לכם סיפור חסידי אמיתי שקרה באמת, קרה לי. הייתי בחוג נוער שהיה בבית ספר שדה שדה בוקר, בעיקר בנגב של טיולים וכל מיני דברים, לא משנה. ועשינו שבת, כל החבר'ה, בבית ספר שדה בוקר, לא השבת הראשונה, בחיים שלי שם, ולא השבת האחרונה, שדה בוקר המדרשה, לא הקיבוץ. ויש שם בית כנסת, אפילו מצד די יפה, לא הייתי שם הרבה מאוד שנים, אבל אז היה מאוד מאוד יפה, מחופי שיש, והיינו שם רוב המניין, זה לא יישוב שהיה הרבה בדתיים. ובסוף התפילה ניגשתי שם לספרייה קטנה מאוד, וראיתי שם ספר שמשך את ליבי, קיצור בן איש חי הלכות. אני גריסא דינקותא, לומד עם אבא בן איש חי הלכות, הלכות של ספרדים, אני בשילוב נגלה ונסתר, ואחרי ארוחת שבת והפעילות עם המדריכים, אמרתי, נלך לבית הכנסת, זה היה כבר 11 בלילה, ואני נלמד קצת לפני השינה, בן איש חי הלכות, כמו שאני לומד השבת, בן איש חי הלכות, או קיצור בן איש חי הלכות. אני מגיע לבית כנסת, ומה לעשות? השעון שבת נכבה, חושך, כלום, אני לא מצליח לזהות כלום. עכשיו, זכרתי שזה ספר כהה, חום שחור כזה דק, באזור הזה, בסוף אני מוציא ספר. יוצא לי ספר שנקרא חובת התלמידים לאדמו"ר מ... איך קוראים את המילה הזאת? אמרתי, פיסיאנצה, אני לא... פיסטנצה, לא הבנתי, משהו איטלקי כזה אולי, אני לא הבנתי. אמרתי, טוב, נו, כבר יצא, בואו ניקח, נלמד משהו. לקחתי כיסא כתר וסטנדר, יצאתי לרחובה של עיר מדרשת שדה בוקר, יש שם מדרכות אקרשטיין, לקחתי סטנדר וכיסא של כתר, והתחלתי לפתוח את האדמו"ר מפיסיאנצה, איך שלא קוראים אותו וכולי, והתחלתי לפתוח בהקדמה שיח עם המלמדים ואבות הבנים. ופה קיבלתי שוק של החיים שלי. אני לומד ספר של אדמו"ר, אז כבר ידעתי מה זה אדמו"ר, אדוננו מורנו ורבנו, אוקיי? זה התחדש לי שבוע קודם לכן, אוקיי? לפני כן לא ידעתי, אוקיי? ואני לא יודע מי זה, אני לא יודע מי הוא, לא יודע מה הוא, לא יודע מתי הוא חי, לא יודע כלום, אפילו איך קוראים למקום שלו, לא ידעתי, אוקיי? ופתאום כל מה שהיה לי קשה בעבודת השם, כל התסכולים מהמסגרת החינוכית, מהבית ספר, מהחיובים, מההכרח, פתאום הוא אומר לי את כל מה שחשבתי עליו, וזה מישהו עם זקן, כאילו, מן הסתם, שיערתי, לא ידעתי, אוקיי? שאומר לי שאני צודק, שאפשר לחנך לא בכפייה, שיש מקום לאהבה בעבודת השם, שיש מקום להקשיב למה הילד רוצה, דברים שלא לא הכרתי. זה לא, כאילו, תמיד רציתי שיהיה ככה, אבל לא הכרתי, וממש ישבתי, אני זוכר, ב-11:30 בלילה, עד 1 בלילה רצוף, וקראתי את כל ההקדמה בבת אחת. ואמרתי, וואו, ואז חזרתי לה שוב פעם. לא ישנתי הרבה באותו יום, ממש הייתי מוקסם על הדבר הזה. זה היה בחודש אלול, תחילת חודש אלול, לפני 21 שנים, תשס"א. ואז חזרתי הביתה ואמרתי לאבא שלי שנחשפתי לספר של אדמו"ר מפיסיאנצה, הוא שאל אותי מי זה, אז אני לא יודע, אבל זכרתי לשם חובת התלמידים, אמרתי, אבא, אני בדרך כלל לא מבקש מתנות וכאלה, זה בלול, בתשרי יש לי יום הולדת, אז בבקשה תקנה לי את הספר חובת התלמידים של האדמו"ר מפיסיאנצה, פיסיאנצה, איך שלא קוראים לזה, אוקיי? וברוך השם, אבי מורי היקר, קנה לי ליום הולדת, זה הספר עד היום. הוא הגדיל ראש, קנה לי גם תניה, ברוך השם. אמר לי, עם כל הכבוד החסידות של פולין, קודם כל חב"ד, עם המוחין, תתחיל עם התניה ואז תגיע לזה, ככה הדריך אותי. וטוב עשה, קנה לי תניה של הרב שטיינזלץ, ומאז אני עם התניה. אבל במקביל, אמרתי גם חובת התלמידים. והספר הזה באמת, באמת, מבחינתי, הוא עשה לי את המהפכה הגדולה בחיים, של להיחשף לתורת החסידות. לדעת שיש כזה דבר שנקרא אמון. עכשיו שלא תבינו, אני גדלתי בקיבוץ הדתי, בבית ספר של הקיבוץ הדתי, אז היה המון אמון. מבחנים לא עשינו, הכל היה מבחני כבוד, בגרויות, כן? אבל האמון היה קיים במסגרת החינוכית, הערכית, האישיותית, ולאו דווקא במסגרת האמונית דתית תורנית. אז קודם כל, לפני שנדבר על הרקע לכתיבת הספר, חובת התלמידים, אני כן רוצה לזכור את הדמות הייחודית, את תולדותיו של האדמו"ר, אגב אומרים פיאסצ'נה, אוקיי? ולא פיסיאנצה, ולא, כן פיאסצ'נה, כך מבטאים. בסוף הספר, לפחות במהדורה שאני מניח שברוב המהדורות יש בסוף ביוגרפיה מרתקת של הרב סורסקי, שהוא מהמומחים הגדולים ברפות חסידיות, אז מי שלא קרא, יש פה גם אסף את התמונה המפורסמת, מי שלא קרא, שיקח לו שיעורי בית, בסוף הספר לקרוא, אני ממליץ לקרוא לפני השינה, זה בעיה, מתחיל לקרוא שלה להפסיק. והסיומת היא לא פשוטה, אוקיי? אין פה איזשהו happy end, אבל יש פה בהחלט happy end, אבל בכל מקרה, אז ממליץ לכולם, ממליץ ומבקש כשיעורי בית, לא להסתפק בוויקיפדיה, אלא לקרוא למי שחובת התלמידים, אני חושב שגם בהרצאות החדשות, נכון? יש שם בסוף? אמור להיות, תסתכלו אם יש אצלכם? יש? אז ממש כדאי, מומלץ. כל סופרלטיב אפשרי, לקרוא, ובכלל צריך לדעת שכל פעם שאנחנו עוסקים בתורה של מישהו, אז חשוב להכיר אותו. אז אם בהפניה לשיעור כללי, הרב ראה מפנה אותי לרמך חיים מבריסק, אז לפתוח שני ויקיפדיה ברמה של הנולד נפטר, כתביו תלמידיו, אוקיי? רבותיו תלמידיו כתביו, אוקיי? אבל אם עכשיו אדמו"ר שהולכים להיפגש איתו במשך מה שנקרא השנה השלמה, אז ראוי להעמיק ולהכיר אותו, וזה נותן נופך אחר לכל ההקשר של התורה שלו. בכל מקרה, אני כן רוצה להתייחס ממש בקצרה לדמותו של האדמו"ר. האדמו"ר נולד בי"ט באייר תרמ"ט, שזה סוף המאה ה-19, 1889, לאביו רבי אלימלך מגרודז'יסק, שאני גם יודע מבטא, שאני מקווה שאני מבטא כמו שצריך, גרודז'יסק בפולין. רבי אלימלך היה מוכר כזקן האדמו"רים בפולין באותה תקופה. זה מעניין מאוד, כי בעצם האדמו"ר הוא הבן הבכור מאשתו השנייה של רבי אלימלך. נולד לך לו עוד אח צעיר שקטן ממנו בשנה וחצי, רבי ישעיהו שפירא. לימים יש שכונה האדמו"ר החלוץ, נכון? שעלה לארץ ישראל. ובעצם זה מעניין, כדרכם של אדמו"רים בתקופה ההיא, האדמו"ר הוא בעצם נצר כמעט לכל השושלות המרכזיות בחסידות פולין. מצד אבי ואימו, אז הוא גם נין ונכד, כאילו גם אבא שלו היה נין, שבא מליז'נסק, אבל גם ליז'נסק וגם פשיסחה וגם קוז'ניץ וגם חנצ'ין וגם נובלין וגם מוגליניץ, כאילו מכל הכיוונים האפשריים האדמו"ר הוא צאצא שלהם. אני מדבר עכשיו לא רק גנטית, גם גנטית כאילו כביכול דם כחול, אלא גם מהותית. כלומר הוא מזג בבית שבו הוא גדל גם מליז'נסק וגם מקוז'ניץ וגם מלובלין וגם מבית פשיסחה, שזה טיפה אחרת מליז'נסק, ומכל הכיוונים בחסידות פולין. כל בניו של רבי אלימלך, אבא שלו, נפטרו עוד בחיי אבא שלו. רובם נפטרו אחרי שהם התחתנו. כלומר, היו לו נכדים לרבי אלימלך, ואז בעצם הוא התחתן שוב פעם, ככה שיצא שבעצם רוב האחיינים של הרבי, אדמו"ר מפיאסצנה, היו מבוגרים, לא, היו מבוגרים ממנו, בטח, משמעותית. לסבר את האוזן, הוא היה זקן האדמו"רים בפולין, ושהאדמו"ר היה בן 3, אבא שלו נפטר. אוקיי? כלומר, אני לא יודע בן כמה רבי אלימלך היה שהוא נולד, אבל הוא היה למעלה מ... היה קרוב לגיל 70 לפי דעתי, משהו כזה. אפשר לחשב את זה? כן, קרוב לגיל 70. אדמו"ר בן 3, אחיו בן שנה וחצי, והוא נשאר עם אמא שלו. אמא שלו זכתה לאריכות ימים ושנים, היא נפטרה כשנה לפני השואה, אוקיי? והחסידות, חסידות גרודז'יסק, שהייתה חסידות מאוד מאוד גדולה ומוכרת ומפורסמת בפולין, בכל זאת כאן האדמו"רים בפולין, היא מתפצלת. חלק הולכים עם אחד מבכירי התלמידים, שמה שנקרא מן הראוי לייחד לו סדרה שלמה, רבי מאוסטרובצה, שהתפרסם בעיקר בתעניות שלו, ש-40 שנה הוא התענה לפני פטירתו. וחלק אחר מהחסידים התחלק בין שניים מהנכדים של רבי אלימלך. אחד רבי ישראל מגרודז'יסק ואחד רבי יחמין משה מקוז'ניץ, שהיה הרבי מקוז'ניץ. האדמו"ר עצמו נשאר לגור בגרודז'יסק עם אמא שלו, ובעצם זקני החסידים מגדלים אותו כנצר, כבעצם כבן הבכור שנשאר בחיים מהרבי. כי שאר הבנים נפטרו ונשארו רק נכדים, אבל הוא הבן הגנטי הבכור. בגיל 13 הוא משתדך עם הבת של האחיין שלו. אוקיי? של רבי אותו רחמיאל משה מקוז'ניץ, מי שבעצם היה אחד מהיורשים של הסבא שלו, שהוא האבא של האדמו"ר. עכשיו זה מאוד חשוב להתעכב על הנקודה הזו, כי בעצם אחותו הגדולה של האדמו"ר, שהייתה אימא של רבי רחמיאל משה מקוז'ניץ, כבר שאתם מחזים ראש, אוקיי, הרי בעלה נפטר. ואז היא מתחתנת עם רבי אשר מסטולין. סטולין, מוכר לכם, משנה לכם מוכר, זה לא בפולין, זה חסידות סטולין קרלין. כלומר, ואז הבן שלה, מי מגדל אותו בעצם? רבי אשר מסטולין. הבן שנולד לאימא שלו שוב, זה היה מי שמכונה רבי ישראל מסטולין, הינוקה, שכבר בגיל 4 הכתירו אותו לאדמו"ר, עד שהוא יגדל, ואז הוא נהיה רבי הרבה שנים אדמו"ר בקרלין, בקרלין סטולין. אז בעצם, ברגע שאדמו"ר מפיאסצנה מתחתן עם הבת של האחיין שלו, אוקיי, אז בעצם חמיב מלמד אותו גם את העבודה החסידית של פולין, של קוז'ניץ, של גרודז'יסק, כי הוא קיבל מאבא שלו יותר, נכון? הוא זוכר את הסבא שלו, אוקיי? וכל פולין, אבל גם הוא משלב את פולין עם עם קרלין. אחד הדברים שהכי מאפיינים את קרלין זה עבודת הלהט, הדבקות בתפילה. אנחנו כל התוועדות מתחילים בניגון, אולי מבחינתי זה ניגון הניגונים, כן? של החסידות, שזה יא יחשוף, של רבה הגדול מקרלין. ולכן תראו שנלמד הכשרת האברכים, מבוא השערים, אבל גם מי שילמד, יש כל איזה דברים אחרים, אנחנו נראה הרבה שהאדמור מפיאסטה מזכיר המון 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 את אבותיו, אבל חוץ מאבותיו והאדמורי פולין הוא מזכיר את הרב. מי זה הרב? זה בעל התניא, סידור הרב ז"ל, או תניא של הרב ז"ל, ובית אהרון מקרלין. בית אהרון מקרלין, זה בעל גדול מקרלין, שהוא חמיב של אחותו. כלומר שהוא הסבא הרוחני של חמיב, לצורך העניין. ולכן המיזוג הזה של תורת פולין, שזו תורה שהיא מאוד חריפה ועמוקה, יחד עם הלהט והרגע של קרלין, זה היה משהו שלא היה קיים בפולין. מדברים על חסידות פולין, מדברים על גור למשל. גור זה עמקות, זה שקיעה בתורה, זה רחבות, זה גדלות. אבל לא בהכרח, שם מרשים, אבל לא בהכרח הלהט והשתפכות הנפש שמאפיינים יותר את קרלין. והאדמו"ר בעצם היה צומת רוחני שמזה גם את המקומות של קרלין וגם את המקומות של פולין. ובאמת אמרנו, אדמו"ר מזכיר הרבה בכתבים שלו, בגיל 13 הוא משתדך עם הבת שחמיר משה מקושניץ, בגיל 16 הם מתחתנים, ואז הוא עוזב את הביתו בגורדז'יסק ועובר לגור אצל חמיב, שהוא בן 16 בקושניץ. לדאבון ליבנו, כעבור 4 שנים, שהאדמו"ר פיאסצנה רק בן 20, חמיב נפטר במפתיע, בגיל 49 באופן פתאומי. ורוב החסידים של חמיב, שבעצם רובם עוד זוכרים את האבא שלו, של רבי מגרודז'יסק, ממש מפעילים לחץ כבד, אמרו פיאסצנה, עוד לא מפיאסצנה, כן? שיקבל את האדמו"רות. למרות שהוא לא הבן שלו, הוא החתן של, והוא בן 19-20, בן 20, 20 וכמה חודשים, והוא מקבל על עצמו את האדמו"רות, ואז יש תחרות בפולין, איזה עיר תזכה. הוא לא רוצה להישאר כמובן בקושניץ, שם הוא נותן לגיסו, לאח של אשתו, שיהיה אדמו"ר. ואז הוא בוחר בעיירה קטנה שמעולם לא היו בה אדמו"רים. הוא נותן דווקא מקום קטן, לא מקום גדול. עיירה קטנה שנקראת פיאסצנה, כן? מיד אנחנו שוברים שיניים מאב על השם, פיאסצנה, כן? זה כבר הפך למותג פיאסצנה, שזה היום אני חושב שזה פרוור של ורשה. עיירה מאוד מאוד קטנה, ששם הוא בוחר להגיע, וישר הוא גם נהיה שם, אחרי כך שגם הרב של המקום, ומאז פיאסצנה זה שם נרדף לחובת התלמידים ולחסידות פיאסצנה. זה כבר לא חסידות גרודז'יסק, או חנצ'ין, או קושניץ, או קרלין, זה חסידות פיאסצנה. בפני עצמה, היא קובעת לה ברכה בפני עצמה, ומאז הוא מתחיל להנהיג את עדתו, אומנם בגיל 20, בגיל מאוד מאוד צעיר, אבל הוא בוחר בדרך מאוד מקורית, מאוד ייחודית, ובעיקר, בעיקר, דרך עצמאית. לא סתם הוא בחר לו עיירה משל עצמו, הוא לא רצה תכתיבים, הוא לא רצה, נהוג ככה, נהוג ככה, הוא בוחר בדרך שלו. ומקים שם ישיבה גדולה, ואני חושב שהרבה הרבה נכתב, אומרים פיאסצנה, בעיקר מדברים על השואה, נכון? כי בעצם החיבור שלו שהוא כתב בשואה, זה בעצם החיבור אולי הכי מוכר, זה לא החיבור היחיד. של כתבים ששרדו את השואה, אני כבר מתכוון לכתבים שנקראים?
שדש.
מה?
שדש.
לא, שרידי אש זה הרב ויינברג, זה משהו אחר, זה שוט הלכתי. אש קודש. אש קודש זה לא השם שהוא נתן. זה בעצם התמלול שהוא כותב לדברי תורה, לטישימה, לא יודע, מולתרים יותר או פחות, שהוא נתן בגטו ורשה. יש פה בסוף, אפשר לראות אפילו צילום של המכתב שהוא כותב. כן? אויף מרכזים, כן? זה הצוואה. שבו הוא כותב, נא למסור את הכתבים לאח שלו, רבי ישעיהו שפירא מתל אביב, פלסטינה. ככה הוא כותב, הוא לא ידע זה ארץ ישראל, כן? והוא החביא אותם בקדים של חלב, יחד עם עוד עם האוסף, מה שנקרא ארכיון רינגנבלום, שאנשים שתיעדו, עמנו רינגנבלום, השם יקום דמו, שתיעדו את ההווי, ההווי הגשמי והרוחני בגטו ורשה, והוא התמין את זה שם רק בתחילת שנות ה-50, שהרסו בתים, פינו הריסות כדי לבנות בתים חדשים, מצאו בהריסות את הקדים, פתחו אותם, ראו שם כתבים, הבינו שזה בעברית, והגיע ליהודים מהסוכנות, הרב דובדבני כמדומה לי. מה? אדמו"ר
היה בוורשה?
אדמו"ר היה בגטו ורשה, כן. פיאסצנה.
אז לקחו אותו למיידנק לבסוף?
כן. לאזור מיידנק שם, מה שנקרא חג הקציר לנו, היה שם טבח המוני. כן, בהחלט.
יש את השיר של רוזל.
לא מכיר.
של הרב קרלי.
לא, הרב קרלי בכלל אני מכיר, שנייה, נגיע לזה. עכשיו אני אומר, כן, 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 פעם, אני לא מכיר את השיר אבל. כן, אני אומר, בכל מקרה, עיקר הפרסום בא בעצם לאדמו"ר סביב אותו אדמו"ר שתפקד כאדמו"ר חסידי גם בשואה, שהתעקש על הנהגות חסידיות ומסירת דברי תורה וטישים גם אם לא היה אוכל אבל עדיין, והוא רשם את דברי תורה וזה אש קודש. אבל, אז תקראו על זה, יש המון המון על השיטה החינוכית בשואה והנהגות וסיפורים וכולי, אבל עדיין חשוב לי להתעכב דווקא על, על התפקוד של האדמו"ר לפני השואה. כלומר בשנות השיא שלו, רק לסבר את האוזן, האדמו"ר נרצח כשהוא היה בן 54 וחצי. הוא לא זכה לאריכות ימים, לאריכות שנים, אריכות ימים, לא לאריכות שנים, גיל צעיר, אוקיי? כבר בתחילת השואה, ביום הראשון, היו הפצצות, ובנו וכלתו נפצעו קשה, ואחרי זה נפטרו כעבור שבועיים, וגם אשתו נפצעה ונרגעה, והוא אומר להתחלה, אני כבר הפסדתי במלחמה. זה משתבש קודש, הוא כבר הפסיד הכל, אבל אנחנו ננצח. הוא שרד יחסית עד סוף שנת 43, כלומר הגטו עצמו חוסל במרד, מרד גטובה שזה בפסח 1943, הוא שרד חצי שנה אחר כך, ואז נשרף על קידוש השם. בכל מקרה, האדמו"ר היה לו יחס מאוד מיוחד לילדים, דווקא בגלל שאדמו"ר צעיר, ילדים באו אותו במחנה משותף מאוד בקלות, כי הוא לא איזשהו אדמו"ר עם זקן לבן ארוך וכולי, וגם לא, הוא נשאר אדמו"ר בגיל 20, גם לא היו ילדים בשלבים הללו. ובאמת, זה הספר, אחד הספרים המהפכנים והייחודים יותר בכל דבר חסידות, אגב עד היום, שנקרא חובת התלמידים. כשאנחנו אומרים חסידות, אנחנו יודעים שהבעל שם טוב הקדוש לא כתב ספרי חסידות. מי כתב משמו? תלמידו המובהק בעל התולדות, תולדות יעקב יוסף, יעקב יוסף מפולנוע. אז הוא כתב תולדות יעקב יוסף, כתונת פסים, נכון? אחרי זה יש לנו את הדור של תלמידי המגיד בעצמו גם לא כתב, יש דברים משמו, מגיד הרב ליעקב וכולי, אבל הוא לא כתב. בדור השלישי של תלמידי המגיד יש כבר כתיבה. נועם אלימלך, ליז'נסק, נכון? קדושת לוי, ברדיצ'ב, אור המאיב, יש הרבה ספרים, זה כבר הדור השלישי. אבל גם רוב הספרים זה ספרים שהם ספרים של פרשת שבוע. זה דרושים על פרשת שבוע, כמו קדושת לוי, נועם אלימלך, שמהם אפשר ללמוד הרבה יסוד בשם, דגל מחנה אפרים, אוקיי? מתייחד בתקופה הזו, זה ספר התניא. המשנה זו המילדי, שהוא בעצם היחיד שכותב ספר של משנה רעיונית, ייחודית, ספר שיטתי, משנה סדורה. מה זה חסידות? כפי הבנת בעל התניא, תורת הבעל שם טוב. לכן הוא ריכז הרבה התנגדות, כי זה ספר של משנה עיונית. במקביל לבעל התניא, יש לנו תנין של הבעל שם טוב, שלה במליק רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב גם כותב ספר שיטתי, או רבי נתן כותב משמו, שזה ליקוטי מוהר"ן. אבל ליקוטי מוהר"ן זה לא ספר שיטתי, כי הוא לא משנה סדורה, יש בו אוסף של תורות, שלא בהכרח, חוץ למטרות ההתחלה של רבי בר חנה, הסיפורים, כל תורה היא בפני עצמה. זאת אומרת, אין עניין ללמוד לפי הסדר בדווקא. לעומת זאת בתניא, אתה לא יכול להתחיל מפרק ה' בתניא. אם לא למדת א', ב', ג', ד', אין לך מה להתחיל מפרק ה'. זה משנה סדורה של 53 פרקים, ואז שער איחוד אמונה י"ב פרקים, נגרת תפילה י"ב פרקים וכולי. ובעצם, בהמשך החסידות, אחר כך אין לנו הרבה ספרים שיטתיים. יש ליקוטי הלכות של רבי נתן, זה על השולחן ערוך וליקוטי מוהר"ן ביחד, שילוב שלהם. יש לנו את נתיב מצוותיך של בעל התניא ויושר דברי אמת. יושר דברי אמת זה הדור של חסידות, היה במזריץ, היה גם אצל מגיד מזלוטשוב, סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, שזה ספר קצר מאוד, עם שניים שלושה מכתבים לגיסו מה זה חסידות, מאוד מומלץ ללמוד. יש את נתיב מצוותיך, שזה כבר כמה עשרות שנים אחר כך, באמצע המאה ה-19, בקומרנה, שם מסביר את שיטת החסידות הבעל שם טוב והאריז"ל ביחד. אבל אין לנו הרבה ספרים שיטתיים. מכנה משותף לספרים שאמרתי, ליקוטי מוהר"ן, תניא, נתיב מצוותיך ודאי, זה ספרים שהם בשפה מאוד מאוד אקסקלוסיבית, מאוד מאוד בוטיק. כלומר, זה מיועד לאנשים שיודעים חסידות, אנשים שנמצאים בישיבות, ולא רק חסידות על פנימיות התורה בהרבה מובנים. כאילו, לימוד תניא אפשר לפנימיות, אבל זה יסודות פנימיות. יודעי חן. מה? יודעי חן, בדיוק, נכון, לגמרי מסכימים עם ההגדרה. חן וחוכמת הנסתר, כן? זה אנשים שמונחים בחסידות. ופה האדמו"ר עושה מהפכה. למי הוא כתב את הספר הזה? לא לשיעור א', גם לא לשמיניסטים. הספר נכתב לילדים בני 10 עד 13, 11, 12, ספר הדרכה לקראת הבר מצווה. לקראת הבר מצווה. אנחנו בפיגור, אני הגעתי בגיל 18, אתם מבינים? זה כבר 6 שנים איחור. אבל לזה הוא יהיה, צריך להבין שהמערכת החינוכית בפולין באותם שנים הייתה בנויה בצורה כזו שבעצם כולם למדו בחיידרים עד גיל 13, עד הבר מצווה. ואז מה? ואז מי שהיה מוכשר או מקומבן, כלומר, או מאוד עשיר, או מאוד מוכשר או מיוחס, בדרך כלל המיוחסים היו גם עשירים וגם מקומבנים, אוקיי? אז הם נשארו ללמוד, אבל רוב החבר'ה יצאו לעבוד. מה זה יצאו לעבוד עכשיו מקצועית? אתה תהיה שוליית הנגר, ושתתחתן בגיל 18, תפתח נגריה. אתה תהיה שוליית הנפח, תהיה נפח, אתה תהיה שוליית הקוסם, אתה תהיה קוסם, שום בעיה, אוקיי? כל אחד, ככה זה ההכשרה המקצועית, זה מה שהיה. אני חושב שבמשפחה של סבא רבא שלי, זה יותר, זה ליטא, אוקראינה, זה לא. אז הוא היה אחד מעשרה אחים, הוא היה אילוי גדול, אז אותו שלחו לישיבה. אבל שאר האחים לא הלכו לישיבה. אחד וחלק, למדו עד הבר מצווה, ידעו ללמוד משנייס, כן? אין יעקב, ידעו לקרוא ולכתוב, אולי קצת גמרא, וזהו. וזהו, ומגיל 13, צא לפרנס. אבל אז מה אומר האדמו"ר? אני לא יכול לחכות שהם יתחתנו, או שיסיימו את הישיבה, ואז מה שנקרא, אני אחנך אותם בתורה, בדבקות ולת, כמו בכל החסידויות. תהיה אברך, ואז תהיה בחבורה של האדמו"ר, אצל המדריכים וכולי, המשפיעים. אני לא יכול לחכות, אני צריך כבר עכשיו, כבר בגיל 13 הם יוצאים מהישיבות. או בגיל 18, הם כבר מספיק מגובשים בדעתם, אז אי אפשר לדבר איתם תורה ומצוות. אז לכן אני לא אחכה שיגיעו לגיל 18. אומר, מה השיטה פעם לפני הדור שלנו, מאדמו"ר פי הססנה? יש לך שאלות, תימד גמורי, 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 שס, 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 פוסקים, 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 עד לגיל 18, ורק בגיל 18 לך שאלות, אתה תהיה מעלה שאתם פוסקים, אז תוכל להתמודד עם השאלות האלו באמונה. אבל אומר האדמו"ר, אבל אצלנו בדור שלנו, אומר האדמו"ר פי הססנה, בשנות ה-20 וה-30 המוקדמות של המאה הקודמת, אצלנו, כבר בגיל 13-14 יש שאלות אמוניות, בגיל 18 זה לא מספיק, אז אני צריך כבר בגיל 13 להביא אותם למקום חינוכי טוב במורת עבודת את השם. אני חושב שאבי מורי שהיה מחנך בקיבוץ, הוא התעקש להיות מורה רק איתה זין ח'. לא ת', לא י', בדרך כלל אומרים, המורים הכי טובים לאן? הייתם שבאתם, נכון? המורים הכי טובים לאן? שביעית שמינית. והרבא שלי אמר לא, זין ח', זין ח'. גיל בר מצווה, בלי בגרויות. דווקא הגיל שהם תמימים, שנכנסים לו למצוות, אם אתה שואלים אותי היום, זה בכיתה ו' ז', אפילו ו'. כי כבר אם פעם אדם בסוף י"ב מחליט, אני דתי, אני לא דתי, מכינה, ישיבה, שנת שירות, צבא, היום כבר אנשים מגיעים לגיל ט' וכבר כיתה ט' וכבר יודעים אם על הרצף הזה או הרצף האחר, אוקיי? ולכן דווקא לתפוס את הגילאים הללו, מה שנקרא הגרסא דינקותא, הראשון נכנס, אחרון יוצא, ודווקא אז להעליב אותם. ולכן האדמו"ר כותב ספר שהוא חידוש כפול. למה חידוש כפול? קודם הוא כותב ספר שיטתי של מהי משנת החסידות, אוקיי? דבר ראשון. דבר שני, למי הוא מייעד? מי הקהל היעד? מי הכתובת של הספר? ילדים. לא אברכים, לא זקני הצאן, לא הישישים, לא האברכים, מי? ילדים, בני 10, 11, 12, וזה חידוש כפול. אז בואו נראה את, את הדברים, הרקע לכתיבת הספר. אנחנו מדברים עכשיו, שנקרא, אכנס לנעליים הגדולות של לפי הישיבה הרבני, ונדבר קצת היסטוריה. אנחנו מדברים על על השנים שבין שתי מלחמות העולם. מלחמת העולם הראשונה והשנייה. בזמן הזה אף אחד לא ידע שתהיה מלחמת העולם השנייה. המבינים ידעו שזה רק עניין של זמן, לא שאלה של האם, אלא שאלה של מתי. אבל העם לא ידע. ואף אחד לא התייחס למלחמת העולם הראשונה כמלחמת העולם הראשונה. איך קראו לה? כל הפרופגנדה יובל מלכי אני רואה. נכון? יפה. המלחמה הגדולה. לא היה לה אח ורע, the great war, מלחמה עולמית הראשונה שהתרחשה בכל העולם, כמויות אסטרונומיות של הרוגים ופצועים, שעד היום זה מחוויר, זה לא נחשב, כי לעומת מחדר השנייה, אין מה לדבר, אוקיי? אבל המשברים הכלכליים שפקדו את העולם, זה כל העולם השתנה. יש תנועה, מה שנקרא, רנסנס לאומי גדול. הרבה מדינות, אימפריות קורסות, האימפריה הבריטית ואימפריות אחרות קורסות, וכולם רוצים עצמאות, וזה מה שנקרא, כל הארץ, עלה סנחריב ובלת האומות בגמרא, אז לא עלה סנחריב, עלה פה, לא משנה מי הצוררים אז, ובלבלו את כל העולם. שלא תחשבו שלא הייתה אנטישמיות. הרב בני פעם הראה לי נתונים, שבין שתי מלחמות העולם, רק בפולין, נרצחו למעלה מ-200 אלף יהודים בפוגרומים. בסדר גודל של 20 שנים. אוקיי? זה אומר, מה זה אומר? 20 אלף איש ל... 10,000 לשנה. 10,000 לשנה. תשבו כמה זה ליום. עכשיו, למה לא שמענו על זה? כי פי שלוש מתו ברב, אוקיי? וזה היה יותר בעיה קיומית. אגב, לא רק יהודים, גם גויים. באוקראינה למשל, היה שם משבר חמור מאוד שנות ה-30, משבר החיטה היה בצורת, והמציאות הקיומית של החיים הייתה קשה. כשיש לחץ כלכלי, אז לא משקיעים כמובן במותרות כמו מלמד פרטי או בכנסת או דרכים, זה לא פשוט. והאדמור הבין שאני בשנים של התאוששות במלחמה הגדולה, וב-1928 המשבר הכלכלי הגדול, שהוא יותר מוכר בניו יורק, בבורסה, אבל הוא השפיע על כל העולם כולו, שנקרא השפל הגדול, ואז האדמור אומר, רגע, תורת החסידות, חסידי חס ושלום, אין מצב שהיא לא רלוונטית, היא רלוונטית מתמיד, אבל מה הבעיה שלה? זה לא רלוונטיות. הבעיה שהיא לא נגישה, ובגלל שהיא לא נגישה, אנשים חושבים שהיא לא רלוונטית. ולכן, הוא אומר, היא לא נגישה לחבר'ה ולנוער, ועד שהם נעשים נוער, אז הוא כבר לא כלי קיבול בשביל לקבל את זה. עכשיו, מצד של ילדים קטנים, דבר איתם עכשיו בספירות, בחסידות, בבחינות של הצדיק, נעמי מלך, או צמצום של הקדושת לוי, כאילו, מה תדבר איתם? הם לא במקום הזה. ועד שהם נעשים כלי קיבול, הם גם בכלל לא בקטע. ולכן, אז יש מה שנקרא פתרון של חובת התלמידים, אדמו"ר פיאסצנה, זה להנגיש את החסידות מבחינת התוכן, מבחינת השפה, מבחינת העקרונות, לדור הצעיר. ואני אומר, הדור הצעיר, דלת ה' ו' בגילאים שלנו. לפני בר מצווה, זה הגיל המדובר. איך? הוא כותב ספר שיטתי של משנה הסדורה של עבודת השם על פי החסידות, בשפה פשוטה שילד בכיתה דלת ה' ו' יכול וצריך להבין. אוקיי? זה לא ספר שדרשות פרשת שבוע, שמשם ניתן לברר ולהסיק מסקנות ושיטות, לא, זה ספר שיטתי לילדים, אוקיי? זה דומה לתניא, ספר שיטתי, אבל התניא זה תורת חב"ד, זה חוכמה בין הדת, זה התבוננות, זה השכלות, זה מוכן, לא כולם בנויים לזה. ולכן, פה הדגש בחב"ד, זה מה שנקרא בחסיד, בקבלה, חגת נאי, חסד, גבורה, נצח עוד יסוד, כלומר, לא על המקום ההכרתי הקוגניטיבי, דווקא יותר על הרגש, על המידות. לא לכולם יש מוכן, אבל לכולם יש רגשות. וזה אחד המאפיינים של תורת פולין, בשונה מתורת חב"ד, האוקראינית, הליטאית, הרוסית יותר, שבו נפנה לרגש, לבטן, פחות לשכל. זה הספר היחיד שהודפס בחיי אדמו. בשנת תפרי צדי ב', 1932, הוא היה בסט סלר, מה שנקרא, הרבי מאוד 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 השתבח בספר הזה. שהיו מכבדים אותו בהקפות, בחסידות פולין, הרבה מנוע נהוג, שלא החסידים רוקדים, אלא רק הרבי, יש עד אומרים את זה, בחסידויות, הרבי רוקד, וכולם מסתכלים עליו, ספר תורה קטן, היו אומרים, יעמוד, כבוד קדושת, אדונני מרני ורבני, קלונימוס קלמיש, כן, בן רבי אלימלך, עד הייחוס, מה שנקרא, עד רבי אלימלך, כל הייחוס הגדול שלו, והוא היה מוסיף, מחבר הספר חובת התלמידים, הוא היה ממש משתבח, ותגידו שאני מחבר הספר חובת התלמידים, ומה שנקרא, בזה הוא היה מתגאה, במובן החיובי, והגישה של הרבי לילדים הייתה מאוד מאוד ייחודית. בשנת תפשין סמך זין, היה פה יום עיון בישיבה, לכבודו של האדמור, הביאו את הרב שגר, לא, זה תפשין סמך ה' זה היה, סליחה, הביאו את הרב שגר זצ"ל, רבו של הרב בני, הביאו את האדמור מפיאסצנה הנוכחי, שאבא שלו היה אחיין, שאדמור פיאסצנה, הוא היה נכד של אדמור החלוץ, אבל מבחינתי החידוש היה שהביאו את רב חיים קאנר, זיכרונו לברכה, שגדל פיאסצנה, והיה תלמיד של האדמור, ואני פצוף לראשונה, כמו הרב קרליבך לאבדיל, שרואה את מנקי הרחובות, אתם מכירים את הסיפור, כן, דגרסטה זוח, כן, הדבר הכי שאתה יכול לעשות בעולם, זה לעשות טובי לאדם אחר, ליהודי אחר, ועכשיו, זה הלחינו את השיר, משהו כזה? שמעתי, לא שמעתי את השיר, אוקיי? אבל, שלום עליכם, כן, הסיפור של הרב קרליבך וכו', עליכם שולם, ומבחינתי לראות דמות, אדם, הוא לא היה מבוגר מאוד אז, הוא היה בחיים, שהולך ומספר לנו על האדמור, מבחינתי האדמור זה ספר ותמונה. פתאום הוא אומר לי שהאדמור היה אדם מאוד מאוד גבוה. תמיד קראתי את האדמור, הוא אמר, מאוד מאוד גבוה. והוא סיפר, שהוא בא פה בישיבה, הוא סיפר לנו שהיה לרבי הנהגה מאוד מיוחדת. הרבי היה מקפיץ בבית מדרש, המרכז של פיאסצנה. הרבי היה כל הזמן, כל השנה בוורשה, ורק לפעמים בקיץ ובימים נורים תשעה בפיאסצנה. ובבית מדרש שלו הייתה הנהגה. הייתם פעם בית מה של גור, או ויז'ניץ, או בז, אצל הגדולים, אוקיי? מי יושב ליד הרבה? רק, לא, לא, לא. רק האנשים עם הזקן לבן, שיודעים ש"ס ופוסקים על בוריים, וגבירים אולי, אבל זה לא מקום קבוע, הם באים לתשע אחד, זה לא מקום קבוע. אצל הרבי פי אסצנה היה כלל, מי יושב ליד הרבי במזרח? רק הילדים. אתה מבוגר, שב מאחורה. ליד הרבי ישבו שורות, שורות של כיסאות נמוכים מעץ, והוא היה מוקף בילדים. ושאלתי את רב חיים כנראה, ילדים מה, כאילו 15, 16? אומר לו, לא, 4, 5, 6 ילדים מהחיידר. הוא רצה שלידו, עכשיו מי, אתם יודעים כמה צריך לשלם עם התגבים של לשבת ליד הרבי מגור? לשבת עם נוף לרבי מוויז'ניץ? אצל פי אסצנה, ילדים בכיתה א' ב' ישבו ליד הרבי. הם היו הכי קרובים לרבי. והוא היה מסמן, אני הולך לתפר. הוא היה מסמן, תרימו את הכל בתפילה. עכשיו תחשבו מה זה בשביל ילד שהוא זוכה לראות את הרבי שלו מתפלל מקרוב, איך הוא מתפלל בסידור. איך הוא בוחר בימים נוראים, איך הוא מרים את הכל. מה יותר מזה? ובהתחלה החסידים לא אהבו את זה. אמרו לו, אצל אבא לא נהגו, אמר להם בסדר, כל טוב. אתה אומר לחסידים, אם אתה תשב מאחור, אתה תסרב, אתה תתפלל. אבל אם הוא לא יושב לידי, מי ערב לי שהוא יתפלל גם שהוא לא יהיה לידי? ואני רוצה שגם שהוא... זה מה שנקרא איש מפי, זה שמעתי מפי תלמידו, שהיה שם בחבורת הילדים. אני חושב שיותר מהכל, הרב הראה לילדים שאכפת לו מהם. וזה הנקודה, האכפתיות, זה הכי חשוב. טוב, בכל מקרה, אז אנחנו כבר לא בני 4-5, ולא בני 11-12, אני קצת אפילו טיפה יותר, לא הרבה יותר, אבל טיפה יותר. וברוך השם כבר 21 שנים שאני זוכה ממש ללכת עם הספר הזה כל הזמן. ובכל פעם זה מרגש אותי מחדש. כי זה לא דומה לילד בן 18 שהייתי, שמגלה את החסידות לראשונה ומתלהב מכל שורה וכל דף ומתרגש ומתחדש. אבל דווקא שנודע לנו שאשתי בהיריון, אז כל הלידה, כל ההיריון מה עשיתי? אני הולך להיות האבא. אז צריך לדעת מה לעשות. אז מה אני אקרא? כל מיני ספרים של קואוצ'ינג? יכול להיות, אבל... חובת התלמידים, ושנולדו עוד בנות ועוד ילדים, ברוך השם, אז כל פעם, עכשיו ילדה בכיתה א', אני קורא, רגע, איך אני אמרת להתפלל? חובת התלמידים. וזה לא דומה הלימוד שלי בגיל 18 לבד, או הלימוד שלי עם החברותות שהיו לי פה בשיעור א', וגם בשיעור ב' למדתי את זה, וגם בשיעור ז', או שלמדתי את זה לקראת הלידה של הילדה הראשונה שלי, או גם היום שהבנות שלי, מה שנקרא כבר יותר גדולות מכיתה א', אני תמיד מוצא את התשובות בספר הזה.
אפשר מילה לחובת הלבבות והברכים?
עוד מעט נתייחס לזה בהמשך, אוקיי? חובת הלבבות זה משהו אחר, מדבר למבוא השערים והכשרת האברכים. עוד מעט נתייחס לזה, כן. הכשרת האברכים ומבוא השערים. ויותר מזה, שהתחלתי ללמד, גם בישיבה וגם במקומות אחרים, אז רגע, אז יש תלמידים. איפה אני יודע מה הם חושבים, כאילו, אז צריך להבין אותם, אז חובת התלמידים. טוב, אני רוצה עכשיו שתסתכלו בתוכן של הספר, בסדר? נכון, יש תוכן? אני בהוצאה ישנה, אני מניח שגם לכם יש הוצאה, נכון? יש תוכן? ושימו לב שמבנה הספר הוא בעצם בנוי מארבעה חלקים, ועוד שלושה מאמרים בסוף, שלושה מאמרים זה תוספת ולסיום סיומת לבוגרי הספר. כן, רואים את התוכן? יש לנו סך הכל כמה פרקים, יש לנו 13 פרקים, ואחרי זה עוד פרק של ציוויים ועזרות ועוד שלושה מאמרים. אז אני רוצה לחלק את הספר לארבעה חלקים. בסדר? החלק הראשון, זה מה שנקרא הקדמת המחבר, זה כשמה קני, מה כתוב בתוכן? שיח עם המלמדים ואבות הבנים. שימו לב, זה החלק היחיד בספר, זה החלק היחיד בספר שהוא מיועד למי הספר הזה פונה? לתלמידים. אבל זה החלק היחיד בספר שהוא פונה למחנכים, ומשחבתי זה החידוש, המלמדים ואבות הבנים. אתה אבא, אז אתה מחנך. גם אם אין לך בידי, תואר ראשון בחינוך, אתה מחנך, תרצה או לא תרצה. כל אבא הוא מחנך וכל מחנך הוא כל מלמד הוא מחנך, אבל כל, אתה הורה, אתה מחנך, אתה מלמד. גם אם אין לך תואר בחינוך. בחלק הזה בעצם האדמו"ר מתווה את השיטה החינוכית שלו, איך המחנך צריך להופיע את החינוך הזה. הדגש הוא מהפכני, שני הדגשים מהפכניים, נדבר על זה בשבוע הבא. אחד, זה לא הדגש על הכאן ועכשיו, כלומר לצוות ולהרגיל מה שנקרא אילוף, אלא העברת האחריות למחונך. תעביר את הכובד האחריות למחונך לתלמיד, שהוא יהיה המחנך שלו בעצמו, על מנת שגם כי יזכיר ועשו מאוד, נרחיב על זה. זה החלק א' של הספר, זה ההקדמה. חלק ב', פה כבר נכנסים לספר עצמו, תסתכלו בתוכן, זה בעצם חלק א' בנוי מפרק ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, כלומר פרקים א' עד ז', שפה בעצם תשומת לב ללשון הישירה של האדמו"ר. יכולים להסתכל בתחילת פרק א', זה מאוד מרגש, אנחנו מדבר שם, אשריך נער ישראל, אשר עוד חלקך, את התורה אור השם ללמוד זכית, ולהיות בן שעשועו, בן רחומו עלית, מלאכי עליון יקנוך, אף יכירוך, כן? שימו לב, זה גוף ישיר, גוף נוכח, אשריך, אני קורא את זה, וואי, הרב מדבר איתי, מדבר איתי, לא מדבר עליי, יש ילדים שקשה להם, לא מדבר איתי, אשריך, מדבר בגוף ראשון. ובאמת, הפרקים, החלק השני, פרקים א' עד ז', נקודת המוצא שהחניך, כלומר החניך, הילד בן 11, הוא חסר כל בסיס בחסידות, ולכן צריך מה שנקרא לנקות את החדר, לטפל את הבעיות, לשרש אותם, בעיות כמו למשל של עצלות, חוסר חשק, התרפות, שפלות מרומה, ישות, גאווה. הביטויים השכיחים בפרקים האלה, א' עד ז', זה בעיקר נער, נער ישראל, בחור ישראל, תלמיד ישראל. אם אני רוצה לאפיין אותם, אז אפשר לומר שבגדול, בגדול, יש קצת חריגות, אבל בגדול, פרקים א' עד ז' הם מאופיינים בסוג עבודה שנקרא סור מרע. בסדר? החלק השלישי של הספר זה פרקים ח' עד י' ג'. רואים פרק ח', נחיצת עליות הנפש והמידות, פרק תשיעי. איזה עצות להתעלות, פרק עשירי, להפוך מידות הרעות למורי אור וכו'. הפרקים הללו ח' עד י' ג', פה כבר התלמיד מתחיל לעבוד על עצמו, מתחיל לשרש את מידותיו הרעות, ולכן הדגש הוא על עשה טוב, יותר מאשר סור מרע, דווקא עשה טוב. עכשיו לא צריך לנקות את הבית, עכשיו צריך לקשט את הבית, כלשון האדמו"ר. כלומר, בניית קומה נוספת של מידות טובות, של רצונות, של התעלות מתמדת בעבודת השם. והביטויים השכיחים יותר, זה כבר לא נער, אלא תלמיד ותיק. עד כדי תח פרק י', האדמו"ר קורא לתלמיד איש, איש ישראלי, בחור ישראלי, בן יקיר, כבר תארים של חשיבות. חלק ד' זה בעצם פרק י' ג'. פרק י' ג' זה בפני עצמו, זה שלא להחמיץ את עצמו. ופה בעצם, פה כבר אדמו"ר מכנה את החניך בתור חסיד. תראו בתחילת פרק י' ג', העימוד שלנו שונה, אז אני לא אפנה אתכם לעימודים, לזה, אבל כתוב בתחילת הפרק חסיד, זכור נא תלמיד חסיד, כמה אנשים גדולים וטובים מקנאים בך. הוא כבר קורא לילד, אתה לא ילד, אתה לא נער, אתה לא איש, אתה חסיד, זה התואר הנחשף של כל אחד, אתה חוסיד, אתה חסיד כבר. כלומר, ופה האדמו"ר פונה לחניך, לתלמיד, שהוא לא ידחה את העבודה שהוא מציע בספר לשלבים מאוחרים ובוגרים יותר בחייו, אלא כבר עכשיו, לפני הבר מצווה, יתמיד ויישם אותם. ובאמת מפה אומרים שזה ההוכחה והראיה, שהחיבור מיועד לילדים לפני בר מצווה, ולא לחיבור לאנשים בגיל 18 וכו'. אחרי פרק י' ג', יש פרק סיכום שמכיל ציוויים ואזהרות שצריך לשנן ולתרגל, ותמצית הספר למעשה. לאחר מכן יש שלושה מאמרים שכבר מיועדים לבוגרי הספר, שזה מה שנקרא יותר לאברכים, ובהם יש תמצית ההדרכה איך להיכנס לתורת חסידות הלכה למעשה. וחשוב לדעת, ופה אני חבר לשאלה שלך, שחובת התלמידים זה היה חלק מסדרה ספרים, סדרה של ארבעה ספרים שהאדמו"ר תכנן לכתוב. חובת התלמידים זה לצעירי הצאן, לאחר מכן הוא כותב את הכשרת האברכים ומבוא השערים. אבל שני הספרים הללו, הכשרת המבוא השערים, שהאדמו"ר לא פרסם בחייו, הם נמצאו בכדי חלב והודפסו לאחר מותו. אנחנו אפילו לא יודעים אם זה הנוסח הסופי או לא, אבל זה נראה שזה הנוסח הסופי. הם בסך הכל מהווים ההקדמה לגולת הכותרת של האדמו"ר, שזה הספר שעליו הוא דיבר הרבה, ספר שנקרא חובת האברכים. כמו חובת התלמידים, אז הוא כתב ספר שיטתי חסידי עיוני לאברכים, לאנשים שמתחתנים ועכשיו מקימים את הבית שלהם בקדושה וטהרה, שנקרא חובת האברכים. לצערנו לא זכינו, אני מקריא לכם מההקדמה של מי שהדפיסו, בעצם הנכדים של אחיו שהדפיסו את הספרים אחרי השואה. אז בהקדמה להכשרת האברכים בעמוד א' שם יש שם מה שנקרא דברים אחדים המוציאים לאור, אני מקריא: וזאת למודעי כי שנים אחדות לפני פרוץ המלחמה עסק רבנו בחיבורו הגדול רב הפארות חובת האברכים. הספר הזה היווה גולת הכותרת לחיבוריו הרבים, והספרים שלפנינו, הכשרת האברכים ומבוא השערים, מהווים כעין הקדמה לספר זה. מטרתו של הספר הייתה לחדור לתוך סתרי הנפש ומחבואיה, לתקנה ולהעלותה אל השם, כפי המבואר בספרו מבוא השערים סוף פרק ט'. הספר הזה לא הושלם וגם לא הגיע לידינו, חבל על דאבדים. אז עד כאן ההקדמה ומבוא לספר ולסיבת הכתיבה שלו. שיעורי בית לשיעור הבא זה להכין את ההקדמה, בסדר? השיטה היא אותה שיטה, אנחנו נלמד שני פרקים לשבוע, אתם תכינו כמו שאומרים בתניה, ואני רק מסכם לכם את הספרים ומרחיב לצבי הדברים. ופה אני רוצה לגעת בנקודה מאוד אישית ומרגשת מבחינתי, שלא, זה לא נהיה יותר קל לדבר על זה, אבל השנה אנחנו נציין 20 שנים לפיגוע הקשה שהיה פה בישיבה, הייתי בשיעור א', וכשכה דיברתי עם ראשי הישיבה, מה אני למד השנה, אמרתי, אני השנה מלמד חובת התלמידים. אז אמנם כבר לימדתי את זה בישיבה לפני 5 שנים, ויותר אמרתי לו, השנה זה מיוחד, כי אחד ההרוגים בפיגוע בישיבה היה צביקה זימן, אשר יקום דמו, הייתי בשיעור א'. ולצביקה היה חיבור מאוד מיוחד לספר. אני ממש זוכר אותו יושב בקשתות, בקשת שאחרי הרב אמנון, יותר לכיוון הרב ישי, ולכן אותו ממש בכל רגע פנוי היה מקדיש המון המון זמן מתחילת אלול לשבת על הספר הזה, ובעיקר לו מחברת לסכם. אני חושב שהיינו רוקדים לפני ערבית, אמרנו צביקה, נו בוא לרקוד, והוא, שנייה, שנייה. אחר יושב ככה לסכם את הספר, ומש בשבוע לפני שהוא נרצח פה בחדר אוכל, בפרשת שמות, הוא זכה לסיים את כל הסיכום של הספר בכתב ידו. הוא סיכם לעצמו את כל מה מאוד מסודר, פרק פרק, סיכומים, מה שנקרא גם שאלות, אולי מה לא ברור לי, וגם סיכומים הלכה למעשה. וחשבתי השנה, פניתי למשפחת זימן היקרה, לאבא שלו יעוזי, שם מזכו וחייו, ואמרתי לו, אנחנו מכירים, בכל זאת, ואמרתי לו, אם אפשר בבקשה, אם אתם מוכנים, זה מאוד אישי, אם אתם מוכנים להשאיל לי את המחברת של צביקה. אף פעם לא ראיתי אותה, ראיתי אותו כותב אותה, אבל לא ראיתי מה כתוב שם. ואמרו לו, בטח, והם נתנו לי עותק של, של המחברת. אז מה שנעשה השנה, הרי אדמור נרצח לפני 79 שנים. וצביקה, השם יקום דמו, נרצח לפני 20 שנים. אז מה שנעשה בכל פרק, זה נלמד את הסיכום מתוך הסיכום של צביקה. אני אדפיס לכם את זה, מביאים את זה בוורד, נדפיס למצוא לכם עותקים, ונסכם כל שבוע את הפרק, ואני חושב שזה גם סגירת מעגל מאוד מיוחדת. אני אספר לכם סיפור, סיפרתי אותו בעבר בישיבה, על הקשר שלי לצביקה, אחד הפעמים, היום ברוך השם אתם בגן עדן העליון, הכל טוב ויפה, יש פה מתלמידי שלהם מחוץ לקטלים שמתחבים פה על מדים, שזוכים שהיה שמירות בישיבה הפעם, נכון? אז גם כשהייתי בשיעור א', היו שמירות, היו שמירות, וזה היה מבאס. מבאס, אתה רוצה ללמוד, ואתה צריך פעמיים בשבוע שמירה שעתיים, או פה מאחורה לכיוון היער או זה, או שם כיוון היער, שם פנימיות, או לכיוון הכניסה לבית המדרש, איפה שם זה המגרש כדורסל פחות או יותר, וזה לא כיף לשמור, בטח לא בחורף, שקר והכל, ושיש גשם, ואחד הפעמים מפקד הישיבה עם הכל הכי מפחיד בישיבה, היה בא בשמירות, זה היה אחרי שמירות, הוא שואל מי זה חסדה, עכשיו הוא לא ביטא את השם שלי נכון, אז הבנתי שהוא לא מכיר אותי, סימן שמה רוצה לעשות? לדחון אותי בשמירה, ואז הוא ניגש אליי ואומר לי, שמע, אתה עולה לשמירה עכשיו. אמרתי לו, לא, 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 לא. אני שמרתי שלשום, השמירה הבאה שלי בשבת, לא. הוא אומר לי, תקשיב, מישהו תקע אותי, תעלה שמירה עכשיו ואני אפנק אותך. כלומר, אני אתן לך שמירה שהיא טובה, ולא שמירה בין 2-4 בלילה וכאלה וכולי, שהיינו שומרים עם אוזי. אוקיי, ואני הייתי מבואס לגמרי, אמרתי לחבר שלי, תגיד לחברות הבוגרת שלי שאני לא אגיע, והערתי בעשרה ל-8 לקרוונים, לקחת מעיל וחליפת שערה, כיכר פה, זה היה ממש ימיים שלושה לפני חנוכה. וכולי מבואס שבוז לגמרי, ואני לוקח את האוזי מהשומר, ומתחיל ככה לקלל את יומי, שאני נתקעתי פה עכשיו כל סדר ערב בשמירה, בקור מקפיא, ואחרי 3-4 דקות צביקה מגיע אליי. הוא מגיע שאומר לי, שבוז? מבואס? אני כל כך מבואס, אני בכלל לא עונה לו. אני בכלל לא עונה לו. והוא שואל אותי, הכל בסדר? ואני פשוט לא עונה לו. וצביקה יורד לקרוון, וחוזר אחרי דקה עם גיטרה. פשוט מתיישב, ולדי מתחיל לנגן. מתחיל לנגן אחר זה ניגון של קבלת שבת, ומתחיל לנגן את ניגון של ניגון עולם הבא של מוזיץ' וכו', של בעל שם טוב, ולאט לאט אני נפתח והוא מנגן, ואני מתחיל לשיר. ואז אומר לו, צביקה, תפילת ערבית. עושה לי, אל תדאג, בטח אין ריקודים לפני ערבית. אוקיי, מתחיל עם ריקודים, אני אומר לו, צביקה, שימו לריקוד, לך. הוא עושה לי, יש ערבית ביישוב ב9. אמר לו, לא, יש לך חבות הבוגרת, החבות הבוגרת נשאה היום, הכל בסדר. הוא נשאר איתי ככה חצי שמירה 9, אז הלך להתפלל ערבית ביישוב, וחזר ללמוד. אבל הוא ראה, הוא קלט שאני מבואס, פשוט בא להיות איתי, שוב פעם, שלא תיתו, צביקה ואני לא היינו החברים הכי טובים. היינו בשיעור א', אבל לא היינו באותה כיתה אפילו. זה לא שהכרנו קשר מעט, ממש, הוא סתם בא לפנק אותי ולהיות איתי, ומאוד מאוד מה שנקרא נגע בי האכפתיות שלו, לצערי, לא הספקנו להעמיק את החברות מאז, כי חודש לאחר מכן, שלושה שבועות לאחר מכן הוא כבר נרצח. אז מבחינתי זה יש השנה סגירת מעגל של 20 שנה אחרי שצביקה נרצח, נוכל ללמוד מהסיכומים, מהכתבים שלו, את התורות של האדמו"ר, שגם הוא נרצח על קידוש השם. והמטרה היא לא נוסטלגיה, המטרה היא מה שנקרא זכותם תגן עלינו, המטרה היא כתוב בקבלה שהזכר זה המשפיע, שהזיכרון שלהם יהפוך אותנו לאנשים יותר טובים. אנשים יותר טובים כלפינו, כלפי הסובב אותנו, נקודת האכפתיות, וגם ובעיקר כלפי הילדים שלנו, התלמידים שלנו, ולכן לימד חסידות, אבל זה חסידות הלכה למעשה, אז אני כולי מתרגש מהסיפור הזה, שיעור הבא, שיעורי בית, להכין את כל ההקדמה, ולאחר מכן כבר נתחיל לקצב יותר גדול, שנזכה ושנחיה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.